כל חי אונליין 93fm.co.il כי היל תהרוג עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא לחצים וההתמודדות איתם. שיעורנו לרפואת שי חיים בן חי הרחל ולרפואת מאירה בת עיניו. הרבה אנשים סובלים יום יום עם מערך שלם של לחצים ומתחים, מה שמוביל לדאגות ואמירות בסגנון של איזה לחץ, כמה עבודה, אין סיכוי שאספיק להגיע בזמן, אני לא מספיק משקיע, גם במשפחה, גם בעבודה, גם בתחביבים, מה יהיה עם הילדים? אני כבר לא יכול יותר. מה יהיה עם המצב הכלכלי? אמירות כאלה ורבות דומות לאלה מעידות על הבעיה. היום מדברים הרבה על הצלחה. אחד המאפיינים של האדם מצליח זו היכולת להתמודד עם הלחצים. כי אי אפשר שהאדם ישים לעצמו רף גבוה של עשייה מבלי שיהיה לו הרבה דרישות, ריבוי דרישות. ריבוי דרישות יכולות להוביל לחצים אם לא יודעים לפעול בצורה הנכונה, עם ריבוי הדרישות. לנהל את מערך החיים של האדם עוזר לאדם להימנע מהלחצים. הדאגות, המחשבות המלחיצות מונעות מהאדם להצליח, זה גורם לאדם לזליגת אנרגיה. זה גורם לאדם להיות עם סבלנות מועטה כלפי אנשים אחרים. מה שאומרים היום, פתיל קצר. אין לאדם סבלנות לראות טעויות, אין לו סבלנות לשמוע את האחר עד הסוף, הוא על סף כעס, מהיר חיימה, מהר מאוד, המוח שלו עסוק בלהתגונן, להתקיף, להאשים, אין לו זמן לגמישות, ליצירתיות, לסובלנות, לאחווה, להבנת האדם האחר. הוא עסוק מדי בלחצים, אין לו פנאי לחיים. ככל שנקטין את הרגשת הלחץ, נוכל להגדיל את העשייה שביכולתנו ליצור. אבל הרבה אנשים לחוצים מתבלבלים והם מאמינים שריבוי העשייה שלהם זה בעקבות הלחץ. זוהי טעות. ריבוי העשייה שלהם זה למרות הלחץ. ריבוי הלחצים והדאגות מביאים את האדם לידי מצב של שחיקה. השחיקה היא יכולה להוביל את האדם לידי נזקים בריאותיים כמו עייפות כרונית, חולשה כללית, כאבי ראש, נידודי שינה, נטייה כללית לכל מיני מחלות. לדוגמה, לאנשים שיש נטייה לסוכרת, יש יותר סיכוי לחלות רחמנה ליצלן בסוכרת בעקבות הלחצים. הגמרא מסכת סנהדרין בדף קוף אומרת, הדאגה הרגה הרבה. אנשים גיבורים, אנשים חזקים, אנשים שהם גדולים. הגמרא מסכת חגיגה בדף ג' אומרת שהדאגה מביאה מחלות. רבנו יונה, פירושו לפרקי אבות אומר שלחצים מקצרים את חייו של אדם. כך אומר רבנו בחיי, להסביר את הפסוק בספר משלי, יראת השם תוסיף ימים, ושנות רשעים תקצורנה. הרשעים שלא מאמינים בהשם, אין להם ביטחון, באופן טבעי יש להם יותר דאגות. הדאגות מביאות להם מחלות, הלחצים הם אלה שמקצרים ימיו של האדם. כמו שאומרים, האדם לא מת ממה שהוא אוכל, אלא ממה שאוכל אותו. בממד הנפשי, אדם שסובל מלחץ שוב ושוב, הוא גם פוגע ברמת המוטיבציה שלו בחיים. הוא עם פחות מצב רוח, מה שיכול לפגוע גם בביטחון העצמי שלו, בתחושת הנוחות שלו עם עצמו, כמובן גם הנוחות שלו בחברת אנשים אחרים. מהמקום הזה האדם מתפקד פחות טוב, מהמקום הזה האדם מתקשה בקבלת החלטות, יכולת הריכוז פחות יעילה. אלה דברים שגורמים לירידה משמעותית בתפוקה של האדם. יש פתגם יפה שאומר, אופטימי רואה בכל בעיה הזדמנות, אבל הפסימי רואה בכל הזדמנות את הבעיה. המחשבות השליליות של האדם הן הבעיה. כשאנחנו דואגים, המוח שלנו מציף אותנו במחשבות, מה יהיה אם זה יקרה או לא יקרה, מה יאמרו עליי או לא יאמרו עליי. המוח נעזר בכוח הדמיון שמפרה את המחשבה, וכך השילוב של דמיון פורה ומחשבה מועצת יוצרים מערך של דאגות שמקשות על האדם לתפקד. המוח שלנו לפעמים הוא החבר הטוב ביותר, אבל לפעמים הוא אויב גדול. מחקרים מראים ש-70% מהדאגות בסוף לא התממשו. הווה אומר, הדאגה ברובה היא במוח, לא במציאות. איך האדם יכול לבדוק את זה? התשובה היא שירשום 10 נושאים שהוא דואג עליהם, ישים אותם במעטפה, כעבור 6 חודשים, יפתח את המעטפה, יראה את הנושאים, ויראה ש7 מתוך 10 נושאים כבר לא רלוונטיים. מעניין. מחקרים מראים שאנשים שסבלו מלחץ ודאגה במהלך החיים, בסביבות גיל 50 סובלים הרבה פחות מלחץ. הם שלווים יותר, לוקחים את החיים ביותר רוגע. אנשים מעבר לגיל 50 לא פעם שמחים יותר, פחות סובלים מהרגשת לחץ ודאגה, מרגישים טוב יותר כלפי עצמם אחרי הגיל הזה. למה? בגיל הזה לאנשים קל יותר להתעלם מהשלילי ולשים דגש על החיובי. למה? למה בגיל הזה אנשים חווים פחות לחצים? התשובה היא כי בגיל הזה האדם מגיע לפרופורציה, חוכמת החיים, שעוזרת לאדם להבין שכנראה בעיות הן זמניות, לא כל כך גרועות, לא כל כך דרמטיות. גם אנשים מבוגרים מתרכזים יותר בדברים הטובים שבחיים, משפחה, חברים, במקום להתרכז באיומים על המצב הגופני, הבריאותי, הכלכלי. מה שמעניין הוא שבמחקרים נמצא שאנשים מבוגרים זוכרים פחות זיכרונות שליליים מאשר צעירים, מה שמקל עליהם לשלוט על הרגשות. גם העלייה בתוחלת החיים ופרישה בגיל מוקדם יצרו דגש גדול יותר על איכות חיים. אנשים בסביבות גיל 50 שואפים לחיות חיים מלאים ולממש את עצמם. זוהי בשורה טובה. יחד עם זאת, עדיין אנשים סובלים מדאגות ולחצים. והיינו רוצים לדעת איך אפשר להתמודד בצורה יעילה וטובה. אחד המקורות הגדולים לכל מה שקשור לנושא הלחץ והדאגה הזה, האדם לחוץ, האדם דואג לקראת העתיד שלו. האדם שוב ושוב חושב ומדמיין לעצמו איך העתיד ייראה. האדם דואג, העתיד, איך הוא יהיה בצורה שלילית, והאדם חווה את העתיד דרמטי ושלילי יותר ממה שהוא באמת. בעיקר כשאדם נמצא במצב כלכלי, חברתי, משפחתי, בריאותי קשה, אז הוא במצב רוח רע, ואז הוא שופט גם את העתיד בצורה שלילית. הוא רואה את העתיד על רקע ההווה. אם עכשיו רע, הוא מאמין שכך יהיה גם בעתיד. אחת העצות החשובות והיעילות להתמודד עם המצב הזה, זה לחיות את החיים יום אחרי יום. הווה אומר, לא להסתכל על כל החיים ועל כל מה שיצוף, על כל הבעיות, על כל הקשיים, על כל העתיד. האדם מנסה לראות את כל הבעיות שלו, ואיך הוא יפתור אותם, את כולם. אבל זה עצמו יוביל את האדם לתסכול, כי הוא לא רואה איך הוא יכול לפתור את הבעיה. הוא מתעסק עוד ועוד בבעיות, בחוסר העונים שלו. במציאות יש יותר בעיות מאשר פתרונות. כך הוא חווה את המציאות, כך הוא חווה את הקשיים. אבל פתגם יפה אומר, אל תאמר לבורא עולם כמה הבעיות שלך גדולות, אלא תאמר לבעיות שלך כמה הקדוש ברוך הוא גדול. האדם מנסה לפתור את כל הבעיות, כאן ועכשיו. אבל זוהי טעות. עם הזמן נתבגר, עם הזמן נתחזק, עם הזמן נחכים, עם הזמן נוכל לפתור את הבעיות העתידיות. בואו נתרכז בבעיות שבהווה, לא על כל הבעיות שיכולות להיות, ואיך הם יהיו, ואיך נתמודד איתם. מרוב הבעיות מפספסים את החיים, והכל נמצא במחשבות של האדם. בינתיים חשוב שהאדם ייקח אחריות על מה שבידיים שלו. אם היום האדם יכול להתמודד עם קושי מסוים, אז עם הקושי הזה, להתמודד עם הקושי של היום, לא לנסות לחפש מאגרים ומשאבים כדי להתמודד עם הקושי של מחר ומחרתיים עוד כמה שנים. אין צורך להתכחש לעתיד, אבל גם לא לשים עליו דגש יותר מדי, אלא לשים דגש על מה שבידיים שלנו לעשות. חשוב לראות איך אפשר לחיות כל יום ביחידות נפרדות, כל יום ביומו. להפסיק להתחרט על העבר, להפסיק לחשוב על העבר, או לחשוב מה יהיה בעתיד, אלא להתמקד מה היום אני יכול לעשות כדי לעבור את היום הזה בצורה הטובה ביותר. הדרך הטובה ביותר להכשיר את עצמנו לקראת יום המחר, היא להתרכז במילוי מטלות של היום בדרך הטובה והממצה ביותר. כשאנחנו מדמיינים לעצמנו את הבעיות בקיצוניות רבה מדי, אנחנו לא מאפשרים לעצמנו להצליח, המסע נראה כבד עלינו. לכן חשוב לחלק את המסע לתשלומים, להתמודד עם כל יום בפני עצמו. אדם משקיע בהווה, מה כעת יכול לעשות? מהמקום הזה ירגיש חזק יותר, יהיה קל יותר להתקדם. פתגם יפה, בהקשר הזה אומר, התרופה הזולה ביותר, בשביל להתגבר על דאגות, להיות עסוקים. להיות עסוקים בייעוד שלנו, במטרות שלנו, בדברים החשובים ביותר בחיים שלנו. זו התרופה הגדולה ביותר לדאגם. מחקרים מראים שאנשים שנמצאים במערכת נישואים ומשפחתי טובה, סובלים פחות מלחצים ודאגות. לכן מומלץ גם מבחינה נפשית, גם מבחינה רפואית, להשקיע במשפחה, שזה אומר זמן איכות, פעילויות משותפות, משמעות משותפת. השתייכות לקהילה גם היא משפיעה הרבה על איכות החיים של האדם. לכן כדאי למצוא יותר ויותר הזדמנויות להשתייך לקהילה, לחברה, אירועים, הרצאות, לימודים, יחד עם עוד אנשים, מחזק את תחושת הכוח והעוצמה של האדם. חשוב לשפר מיומנויות של תקשורת, וכך האדם מפחית את רמת הלחץ והכעסים שלו. לא פעם בני הזוג אומרים אמירה אחת, והצד השני מבין משהו אחר, מה שמוביל לכעסים מיותרים. למה? התשובה היא מכיוון שלא תמיד ישנה תקשורת מספיק יעילה ונכונה. בני אדם מתמקדים הרבה האם הוא הקשיב לי, האם הוא הבין אותי, במקום להתמקד, האם המסר שלי הוא עבר בצורה נכונה. בקלות רבה מדי, האדם מאמין לעצמו שכן, הוא יודע לתקשר, הוא יודע להעביר מסרים. הוא לא תמיד עירני לכך, כמה הוא מאשים, כמה הוא מתקיף, כמה הוא לא נעים בסגנון הדיבור שלו. למה הוא לא שם לב? יכול להיות שהוא כועס על האחר, הוא מתוסכל מהאחר, ולכן הוא לא מרגיש כמה הוא עצמו לא נעים, כמה הוא עצמו מאיים. הוא לא מספיק עירני כמה הוא שם לעצמו מקלות בגלגלים. עדיף ללמוד מיומנויות של תקשורת מאשר לסבול שוב ושוב מחוסר הבנה בעקבות תקשורת לקויה. מי שמרגיש שלא מבינים אותו עוד פעם ועוד פעם, סבירות רבה שיש לו בעיה תקשורת. אפילו אם הוא יאמר, כל החברים, כל העובדים, כל הקהילה, כולם מבינים אותו, אבל רק בן או בת הזוג לא מבינים אותו, וזה חוזר על עצמו שוב ושוב, זה נקרא שבחברה אין לו בעיה תקשורת, אבל בניסויים יש לו בעיה תקשורת. אין להקיש וללמוד אחד מהשני. מי שמצליח בתקשורת בחברה לא בהכרח יצליח בתקשורת במשפחה. זו לא אותה תקשורת, זה לא אותו סגנון. בתוך מערכת של נישואים ומשפחה יש הרבה יותר ציפיות האחד מהשני, הרבה יותר לחצים, הרבה יותר תחושות שליליות אם לא משיגים מה שרוצים, מה שמשפיע על התקשורת של שני בני הזוג. מי שמצליח בתקשורת בחברה לא מובטח לו שיצליח בתקשורת בנישואים. מדובר על תקשורת אחרת. מיומנויות של תקשורת יעילה בתוך המשפחה הן חובה, כדי שאדם יימנע מלחצים מיותרים. אדם שלא רוצה לדאוג, חשוב גם שירגיש טוב ביחס שלו עם עצמו. ומה הכוונה? מבחינה עמוקה יותר, לא פעם, האדם הדואג זה אדם שלא חווה מספיק הרגשות חיוביות. הוא לא חווה מספיק הרגשות נעימות בהווה, ולכן כך הוא מצייר את העתיד שלו. חשוב שהאדם יארגן לעצמו מערכת חיים שהוא מרגיש בה כמה שיותר טוב ונעים, בשביל לחזק את הנפש שלו בהווה, מה שיעזור לו לצבוע בצבעים ורודים יותר את העתיד שלו, וכשלאדם יש תקווה לגבי העתיד טוב יותר, הוא מוכן להשקיע בהווה מאמצים. תקווה לעתיד טוב יותר זה לא מותרות. תקווה לעתיד טוב יותר זוהי חובה. חובה לאדם כדי שהוא יוכל ללחוץ על הכפתור שמפעיל את המאמצים בנפש שלו. יש בני אדם שהם רגישים יותר לדאגות. יש אדם שהוא רגיש יותר למחלות, כך יש אדם שהוא רגיש יותר ללחצים. צריך האדם הזה לשמור על עצמו יותר. שזה אומר שהאדם הזה לא יכול להרשות לעצמו, לשמוע כל מיני תכנים שמדאיגים אותו, שמלחיצים אותו, במדיה הנשמעת או הכתובה. הוא לא יכול להרשות לעצמו יותר מדי, לשהות באותם מקומות, להיחשף לפרטים רבים מדי. מחקרים מראים, אנשים שמשקיעים בשביל אנשים אחרים הם אנשים שפחות דואגים. הם פחות חושבים על עצמם, יותר חושבים על אחרים, יותר עסוקים בנתינה, ביצירה, מה שמעניק להם תחושת כוח, מה שמעניק להם תחושה של יותר ביטחון בעצמם, זה כמובן מחזק את חיי החברה והקהילה שהאדם חי בם. לכן חשוב שהאדם יטפח את חיי החברה שלו. ומכאן לעוד נקודה. חשוב לדעת, לא לדאוג, לא להיות לחוץ, זה לא אומר שאדם לא יסבול יותר בחיים שלו, אבל לא לדאוג זה אומר שאדם יותר ויותר ירגיש שליטה בחיים, ירגיש שגם אם יהיו בעיות בעתיד, הוא בעזרת השם ימצא את הכוחות להתמודד, כי הקדוש ברוך הוא נותן לאדם ניסיון, הוא גם יכול להתמודד איתו. בשביל להצליח ולהתמודד עם דאגות חשוב מאוד, להתמקד בחוזקות, זה אומר לזהות תכונות אופי וכישורים החזקים שלנו ולנצל אותם, על התכונות האלה לשים דגש. בעבודה, חשוב שהאדם לא יאמר כן לכל דרישה שמבקשים ממנו. לפעמים אפשר לומר כן, אבל לא בקצב הזמן שמצפים מהאדם. לפעמים אפשר לומר כן מיד, ולפעמים כן חלקי, ולפעמים לומר לא. כך האדם יוכל להימנע מתחושת חוסר אונים מצטברת. כך האדם יימנע משחקה. אומר בעל האוחות צדיקים, שער הדאגה, איני מוצא כלל באנשי הנפשות, כלומר, אנשים שנמצאים במעלה רוחנית גבוהה, לא מוצא בהם סימן דאגם. הסבא מקלם אומר, מופיע בספר חוכמה ומוסר ואור יחזקאל, שאין בין הצדיק לרשע אלא כוח הציור. אם היינו שואלים הרבה אנשים, מה ההבדל בין צדיק לרשע? כנראה, אחד מההבדלים הבולטים שאנשים מציינים זה, שהאדם הצדיק מאמין בקדוש ברוך הוא ותורתו, והרשע לא. הסבא מקלם מחדש זווית ראייה ואומר, ההבדל הבולט הוא, לא רק זה, אלא משהו נוסף, בכוח הציור שיש לשניהם. ואומר, הצדיק יודע להמחיש לעצמו את המימד החיובי שבחיי התורה והמצוות, ולכן הוא צדיק, יש לו כוח שואב אל המקום הזה. זה לעומת הרשע. לא אומר שלרשע אין את כוח הציור, יש לרשע את כוח הציור. אלא שהרשע ממחיש לעצמו את התועלת שבחיי עולם הזה, והצדיק את התועלת שבחיי תורה המצוות. הרשע ממחיש לעצמו את הרווח שיהיה לו בחיי עולם הזה. יש בני אדם שאפשר לראות שכל בעיה שישנם, כמו היינו אומרים, מוצאים אותה מחוץ לכל פרופורציה. נראה שהם מגזינים בגודל הבעיות. הם עושים את הבעיה הקטנה כבעיה גדולה. לא פעם מדובר על אנשים שחווים בעיה בהגזמה, מעבר למה שהיא באמת. על מנת לנטרל את התחושה הזו, חשוב לשים לב לשפה שבה אנחנו משתמשים. חשוב להפסיק ביטויים מוגזמים כמו, זה איום ונורא, זה מגעיל, אני שונא את זה, אני משתגע, אני מת מרעב. כל מיני ביטויים קיצוניים, שראשית הם לא נכונים. ההיסטוריה האנושית מלמדת שאנשים הצליחו לשרוד כל כך הרבה מצבים קשים, והם לא השתגעו ולא מתו מרעב. מצב נפשי קשה, ככל שיהיה, בני האדם מצליחים לעמוד בפני סבל נפשי וגופני אדיר. לא מומלץ להגיע אליו, אבל אם מגיעים אליו, נפש האדם יכולה להתמודד עם זה. האדם הוא יצור מסתגל, מתמודד, שורד, מתרגל למצבים אפילו הקשים ביותר. חוץ מזה, חשוב לדעת, למילים יש השפעה עלינו, וכמו שהמילים מבטאות את מה שקורה בתוכנו, המילים משפיעות על מה שקורה בתוכנו. מילים לא רק מבטאות מה שקורה בלב, מילים משפיעות על מה שקורה בלב. המילים שאיתן אנחנו משתמשים משפיעות על הלא מודע שלנו, מה שישפיע על רמת ואיכות התפקוד שלנו. אחד הכלים שהוכיחו את עצמם כמי שיכול לעזור לאנשים להתמודד עם חוויות בפרופורציה נכונה, לא להוציא כל דבר מחוץ להקשרו, זה להפסיק להשתמש במילים קיצוניות, אלא במילים ניטרליות, עם תקווה, כמו משהו בסגנון של, זה קשה אבל אפשרי, זה לא נעים אבל נסבל. חשוב שברגעי השגרה נשים לב לסגנון הדיבור שלנו עם הזולת וגם עם עצמנו, בדיאלוג הפנימי בראש שלנו עם עצמנו. עוד נקודה. רוב הדברים שלגביהם אנחנו מודאגים, הם באמת הגיוניים. הם באמת במימד מסוים, הגיוניים וסבירים ומוצדקים. סביר לדאוג לגבי הכסף, סביר לדאוג לגבי הבריאות, סביר לדאוג לגבי הילדים, סביר לדאוג לגבי הקהילה, סביר לדאוג לגבי הרבה דברים. הבעיה בדאגות שלנו שהן נראות לנו נורמליות מדי. הן נראות מוצדקות מדי, זה נראה הגיוני אפילו מוסרי לדאוג לכל כך הרבה תחומים בחיים. כמו היינו אומרים, אם אני לא דואג אז אני לא אכפתי. יחד עם זאת, דאגה רבה מדי לא מועילה. לא מועיל לדאוג כל כך הרבה אם 70% מהדאגות שלנו יתגלו בסוף כלא רלוונטיות. זה לא יהפוך אותנו הדאגות ליעילים יותר, חזקים יותר. זה לא יעזור לנו לפתור את הבעיות. בואו נתאר לעצמנו אדם, היה מצליח להפחיד 70% מהדאגות שלו. מה היה קורה איתו? הוא היה רגוע יותר. הוא היה בריא יותר. הוא היה שלב יותר. גם מה שהוא עושה היה בצורה איכותית הרבה יותר, הוא היה יותר מרוכז בעשייה שלו. וגם בנושאים האחרים שהוא דואג בהם, הוא היה פותר אותם בצורה יעילה יותר. הוא היה עסוק בדברים משמעותיים בחיים שלו. הוא היה עסוק בפתרונות של בעיות, ולא רק בניתוח הבעיות. לכן חשוב שהאדם ישמור על המחשבות שלו, להימנע מלחשוב עוד פעם ועוד פעם על עוד דאגה ועוד דאגה. ומכאן לנקודה נוספת, הדאגה לא פעם היא מעין יצר לארס עצמי אצל האדם. ומה הכוונה? האדם יכול להרגיש כעס על העולם, הוא מרגיש שלא מספיק אהבו אותו, לא מספיק תמכו בו. אולי אחד ההורים שלו נפטר בגיל מוקדם, או פיתרו אותו מהעבודה וכעת הוא נכנס למצבים כלכליים קשים מאוד. האדם כועס, האדם אומר, העולם לא צודק. אבל הוא מרגיש שהוא לא יכול לדבר על הכעסים, על התסכולים שלו, הוא שומר אותם בלב, אסור לו לדבר על זה, כך הוא מאמין, כך הוא חושב, וכך הוא גם מנסה להדחיק את הדברים. כלפי פנים הוא מרגיש כעס, כלפי חוץ הוא לא מראה את זה, או מנסה לו להראות את זה. מה שמוביל את האדם לכך שכל אנרגיית הכעס שמורה אצלו בלב, מה שמוביל אותו למעין יצר להרס עצמי, הוא פוגע בעצמו. איך הוא פוגע בעצמו? אחד האופנים שבעזרתם, האדם פוגע בעצמו, עוד פעם ועוד פעם זה על ידי דאגות חוזרות ונשנות. את הכעס שלו על העולם הוא מרגיש שאסור לבטא, אבל את הדאגה הוא מרגיש שאסור לעצור, ובכך הוא לא מאפשר לעצמו לתפקד, הוא לא מאפשר לעצמו לחיות, הוא נמנע מלהראות את הכעס שיש לו על העולם, אבל הוא כמו היינו אומרים, לא מתקשר עם העולם, לא ידידותי עם העולם, לא נעים לעולם, לא מאמין בעולם, מתוסכל מהעולם. אבל הוא מפחד לבטא את זה. ולמה? יש לו תפיסה בראש שאומרת, אסור לי לבטא את הכעס והתסכול שלי, אבל אני לא רוצה קשר עם העולם, אבל אסור לומר את זה. אז הנפש של האדם מייצרת מעין תהליך נקודתי שבו האדם מצד אחד לא מראה את הכעס שלו על העולם, אבל מצד שני הוא עסוק בהתנתקות מהעולם על ידי כך שהוא נבלע בתוך מערבולת הדאגות. כמה אני מסכן, כמה קשה לי, כמה אין לי סיכוי לעתיד, כמה קשה לי בבריאות, כמה קשה לי בפרנסה. מעין יצר להרס עצמי שהאדם פוגע בעצמו. דבר נוסף, לפעמים הדאגה והלחצים של האדם זה פועל יוצא של חרדת הנטישה. האדם חושש לאבד את העבודה, את החברה, את המשפחה או כל דבר אחר. חרדת הנטישה משמרת את הדאגה בלב. לפעמים האדם מפחד שהוא הולך לאבד את העבודה שלו. הוא יודע שהוא כבר לא מצליח, הוא יודע שהוא לא רצוי כמו בעבר, הוא מרגיש שהילדים כבר מבוגרים ולא בקשר איתו. במקום לדאוג לבעיות האמיתיות ולפתור אותם, לתת את הדעת על הנושאים האלה, האדם לא שם דגש על זה, אלא הוא שם דגש על כל מיני תחומים משניים שפחות חשובים ודואג, מה יאמרו, איך יעשו, איך החברה תתמודד, מה יהיה המצב הכלכלי בעתיד, כל מיני דאגות, שהוא מעניק להם פרופורציה רבה מדי. למה? הוא בורח, בורח מהבעיות שלו. כמובן, לא כל מי שדואג דאגות הוא כזה, אבל לא פעם האדם שדואג דאגות רבות מדי, הוא אולי דואג מדאגה כבדה לדאגה קלה, אבל שם עליה דגש רב מדי, הוא יותר מדי. שואל את עצמו, אמרתי לפלוני אלמוני כך, מה הוא חשב? איך הוא חשב? מה הוא יעשה? איך הוא יגיב? כמה זמן האדם שם דגש על דברים כל כך לא רלוונטיים. וכך יש השפעה גדולה לא מודע של האדם על האדם. הרב דסלר במכתב מאליהו חלק ה' אומר מספר דוגמאות בעניין הזה. לדוגמה, אדם ששונא אנשים אחרים זה לפעמים אדם ששונא את עצמו. הוא מכסה על האמת שהוא שונא את עצמו ולא מתמודד עם זה. אולי כי הוא לא יודע איך. ומתעסק בלסנוע אנשים אחרים וכך להשיח דעת מהשנאה הגדולה שלו את עצמו. כך האדם שהוא ריק מתוכן אבל הוא מפחד להיפגש עם הריקנות שבו, הוא מציג לעיני כל חזות של אדם מצחיק משעשע נעים. לא פעם זה הנרקיסיסט. הוא סוג אדם שכלפי חוץ נראה כל כך טוב, כל כך נעים, ובעיקר דואג לעורר את מידת הקנאה אצל האנשים האחרים. כל כך קשה לו עם עצמו, את הסיפוק היחיד הוא מוצא בכך שהוא גורם לאנשים אחרים לקנא בו. ובכך הוא אולי מנחם את עצמו שאולי, כי אני בכל אופן, שווה משהו. לא הרבה, אבל אולי קצת. על אותו משקל האדם בורח מדאגה חמורה וקשה לשאת אותה לדאגה קלה. דבר נוסף, האדם לפעמים יש לו פחד מכישלון. פחד שאם הוא יצליח יותר מידע הוא יצטרך לשמר את ההצלחה ואולי לא יצליח ואז הוא יאבד את ההצלחה. ואז יהיה בבחינת עושר שמור לבעליו לרעתו, מרבה נכסים, הרבה דאגה, יש לו הרבה נכסים, אבל דאגה לשמור את הנכסים האלה. לכן, בשביל לחבל בהצלחה, הלא מודע של האדם ממלא את המוח בדאגות, כמה קשה, כמה הוא לא יסתדר, כמה הוא לא יתמודד. לא פעם אחת ההמלצות היא בשביל לעצור את גל הדאגות שמציפות את המוח של האדם, יום בשבוע שבו לא שומעים חדשות, יום בשבוע שבו לא מתייחסים לנושאים עצובים, יום בשבוע שבו לא מדברים על קשיים, על כל דבר שיכול לעורר דאגות. מדי פעם, ליצור זמנים של רוגע, של שלווה. לדאוג זה נכון, בתנאי שהאדם לא משועבד לדאגות. לדאוג מדי פעם זה חובה, כי האדם צריך שיהיה לו מנגנון מסוים של פחד. שמה מה יהיה בעתיד, אבל שהשמה הזה, מה יהיה בעתיד, לא יפגע בשגרת החיים שלו. אי אפשר שהאדם לא יחלקל את צעדיו קדימה, ואיזו רחמה רואה את הנולד. יחד עם זאת, יש להבדיל בין דאגה הגיונית שהאדם הוא הדואג לעתיד שלו, לבין מלכודת של מחשבות שהאדם לא מצליח לצאת מהם. דאגות שלא עוזבות את האדם, לא משחררות את האדם. עוד דאגה ועוד דאגה. וההבחנה היא חשובה, המודעות היא בעלת ערך חשוב מאוד. אדם שסובל מדאגות שוב ושוב הוא אדם שסובל מרגישות יתרה. הוא לוקח אירועי ומעניק להם משקל יותר ממה שהם באמת. לכן חשוב שהאדם יהיה פחות ופחות חשוף לסיטואציות שמעוררות דאגה. ישנה גמרא במסכת שבת שאומרת כך, כל עושה מצווה כמאמרה אין מבשרים אותו בשורות רעות. אומר המהרש"א, כל עושה מצווה כמאמרה, הכוונה היא עושה מצווה לשמה. נאמר שומר מצווה לא ידע דבר רע. מה זה שומר מצווה? לא כתוב עושה מצווה אלא שומר מצווה. שומר מצווה הכוונה היא מי ששומר את המצווה שלא תהיה מעורבת בו, כוונה שהיא לא לשם שמיים. המהר"ל אומר כל עושה מצווה כמאמרה אין מבשרים אותו בשורות רעות. למה? מה הקשר? אם האדם מקיים את המצוות ללא כוונות צדדיות, ללא מחשבות זרות, ללא רווחים, אז גם הקדוש ברוך הוא יריק מאדם כל מיני מחשבות מטרידות. אם האדם שומר על המחשבה שלו בזמן קיום המצווה, הקדוש ברוך הוא שומר על המחשבות של האדם בשאר הזמנים. כל המקיים מצווה כמאמרה אין מבשרים אותו בשורות רעות. מה זה נקרא בשורות רעות? אומר המהר"ל מפראג, כל דבר פתאומי שהוא לא דרך העולם, אבל דברים שהם דרך העולם לא נקראות בשורות רעות, כמו שעל המוות כתוב, הנה טוב מאוד זה המוות, אומרים חז"ל במדרש. זו לא נקראת בשורה רעה שעליה לא מבשרים. מה שהגמרא אומרת, שלא מבשרים את האדם בשורות רעות, הכוונה היא לבשורות פתאומיות, להפתעות. לא שלאדם לא יהיה רע, יהיה לאדם רע, רחמנה לצלן, אבל זה לא יגיע בפתע. לא שאנו מאחלים לאדם רע חלילה, אבל זה העולם, הוא מורכב מטוב ורע. לא מבשרים את האדם בשורות רעות, הכוונה שזה לא יגיע בפתע, אלא בהדרגתיות, מה שיאפשר לאדם להסתגל, להתכונן. זה הקשר בין המידה כנגד מידה. כל מי שעושה מצווה כמאמרה בצורה מושלמת, עם מחשבות ממוקדות רק בעשיית המצווה, כלומר שומרת מחשבותיו למען קיום המצווה, מידה כנגד מידה גם, הקדוש ברוך הוא שומר את האדם בשורות רעות מרע פתאומי שיכול להגיע ולבלבל את האדם ולהטריד אותו משגרת החיים שלו. במילים אחרות, גם אם יהיה רחמנא ליצלן רע לאדם, זה לא יגיע בבת אחת, אלא בהדרגתיות, מה שיקל על האדם ולא ישאב אותו אל הרע חלילה. ומכאן לנקודה אחרונה. בני אדם בהרבה מאוד מקרים מאמינים שאם הם יהיו לחוצים, זה מתפקדו טוב יותר. כלומר, אם האדם הוא יהיה לחוץ, הוא יחשוב מה הוא יעשה ואיך הוא יעשה, ואיך הוא יתפקד בצורה היעילה והטובה ביותר. איך הוא ינהג לעבודה אם מישהו יעקוף אותו, איך הוא יעקוף אותו בחזרה. אם הוא יאחר לעבודה והמעביד יעשה לו פנים כי הוא לא מרוצה ממנו, אז איך הוא יענה לו, איך הוא יסביר לו מה יהיה ואיך יהיה ומה היה. הוא מאמין שאם הוא יחשוב את כל המחשבות המלחיצות האלה, הוא באמת יגיע לתוצאות בחיים שלו. זוהי טעות. האדם יצליח לנהוג ולהגיע לעבודה ולהסתדר עם המעביד שלו גם אם הוא לא יחשוב יותר מדי על מה יהיה ואיך יהיה. האדם ימשיך לעבוד טוב גם אם הוא לא יחשוב שוב ושוב על התירוץ שהוא צריך להמציא. האדם בטעות מאמין שריבוי המחשבות על העבודה ואיך אני אומר ואיך אני אעשה ואיך אני אתפקד וכמה אני מרוויח ואיך אני יכול להרוויח יותר ומה אני עושה ומה אני אעשה אחרת. הוא מאמין שהוא בבחינת איזו חכם הרואה את הנולד. אבל זוהי טעות. הוא לא חכם הרואה את הנולד אלא מתוסכל שלא חווה את ההווה. חכם הרואה את הנולד מתמקד במה יכול להיות בעתיד, מחלקל את צעדיו קדימה, יחד עם זאת הוא לא עסוק אך ורק באיך המצב גרוע וכמה הוא גרוע, ואיך צריך לפתור את כל הבעיות שבעתיד אמורות להיות. האדם צריך לחשוב איך לפתור בעיות, אבל הבעיות הקרובות וגם לא להעניק לבעיות ולפתרונות משקל גדול יותר מאשר החיים עצמם. יש יותר מקום להעניק משקל לחיים, להווה, ולא למחשבות ולדאגות העתידיות. במילים אחרות, האדם הלחוץ מאמין שלשמור על מחשבות של לחץ, הן יאפשרו לו לחיות את החיים במלואם, וזוהי הטעות. החיים בלחץ לא מאפשרים לחיות את החיים. האדם חי, למרות הלחץ, לא בזכות הלחץ. ההתנהגות החיובית של האדם יכולה להמשיך להיות טובה ויעילה, הוא ימשיך לעבוד, ימשיך להגיע לעבודה בזמן, ימשיך להיות איש משפחה יעיל וטוב, גם ללא הדאגות, גם ללא הלחצים, ועד רבה יהיה טוב יותר. אבל האדם הלחוץ בטעות מאמין שרק אם הוא יחשוב שוב ושוב על הבעיה וכמה היא קשה וכמה היא דרמטית, אז הוא יפתור את כל הבעיות. ובכך האדם מאבד את אנרגיית החיים. הדאגה גורמת לזליגת אנרגיה לעומת הרוגע שמביא את האדם לשלווה, עשייה, יצירתיות ופעילות נכונה. היו ברוכים.
כי הילד הרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.